ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו למעשה נמצאים לפני פסח, אבל התאספנו פה לעשות מעין ליל סדר, ונשתדל לעשות אותו כהלכתו, כדי שכולנו נתרגל ונתרגל במצוות היום, וננסה להתרגל גם לחוש את האווירה שנקווה באמת בהתרוממות רוח לחוש אותה בליל הסדר עצמו. אנחנו נדבר על מנהגי החג, על איך עושים סדר, על צורה ועל תוכן, על מסגרת, ועד כמה שאפשר גם על מעט מעט על קצה המזלג מעומקם של דברים. מה זה ליל הסדר? מהפתיחה להגדה של הרב הירש, יום ה-14 בניסן בא, והחברים האחים של איגוד ישן אושן מוזמנים לסעודה הנערכת בכל הארץ. הם באים לחוג את חג הייסוד של חברתם. שבועות רבים התכוננו לחגיגה. חודשים רבים הובילו אוניות בלב ים את לחם האגודה אל אחים רחוקים. איגוד האחים דואג גם ליושבי בתי סוהר. לחם החברה יביא נחמה ועידוד לאסירי עוני יושבי חושך וצלמוות. איש לא יעדר בלב קל מסעודה חגיגית זו. גם מי שהתנקר כל השנה למטרות האחים, גם מי שפירק מעליו את עול חברתם, יזכור אתה את החובות והקשרים הישנים. כל איש בחוגו מתעסק להכין את החג, וחג הייסוד חוזר בכל שנה ומציג בפני כל אחד את השאלה החמורה. כלום לא תשתתף גם בדאגות החברה ובחובותיה? ראה, הברירה בידך לשכוח אותה, אך לעולם לא תוכל להשתחרר ממנה. דיינו, ליל הסדר זה לא יום שבו, שאליו באים וממנו הולכים. ליל הסדר זה יום שאליו באים כדי לבנות אבן פינה. ליל הסדר זה יום שאליו באים כדי לבנות תשתית לכל השנה כולה. וליל הסדר מצליח בזאת ייבחן. האם באמת לאחר שכבר עבר ליל הסדר ושכבר עבר הפסח, האם אתה מרגיש את עצמך שייך למשמעויות שהבעת, שהובעו בפניך, ושחשת באותו לילה שבו ישבה כל המשפחה ביחד וישב כל העם באשר הוא ביחד? ליל הסדר, כמו חג הפסח, זה חג העצמאות היהודי. ביום הזה היהודי נהיה לעם. ביום הזה היהודי נהיה לבן חורין ויצא לחירות עולם. זה רק סמלי כיצד הלילה הזה היה לילה הרי גורל ליהודים בכל התקופה. זה היה הלילה המסוכן ביותר בכל השנה כולה בימים עברו. זה היה הלילה שסביבו השתוללו עלילות הדם. זה היה הלילה שהאינקוויזיטורים בספרד ובפורטוגל יצאו לציד הגדול כדי לתפוס את היהודים שראו אותם, וקל היה לראות אותם, קונים את ירקות. הרי יודעים, הם ידעו מהם הירקות שצריך לליל הסדר, מהם המצרכים שצריכים, וגם את המצות קשה מאוד לאפות בסתרי סתרים. ולכן זאת הייתה הזדמנות לעלות על האנוסים. ודווקא בלילה הזה שצפן בחובו כל כך הרבה סימנים של הגלויות המתחדשות חודשים לבקרים, באותם גלויות במחשכי מרתפי אינקוויזיציה ותחת מגפי קלגסיהם של כל הגויים למיניהם, דווקא שם ביטא היהודי את העובדה הנצחית. חירות זוהי חירות הרוח, ושום שיעבוד גופני לא יוכל לרוח היהודית שמי שיצאה לחירות. ודווקא באותם ימים שניסו לעשות את הכל כדי לדכא את היהודי, לא היה ביטוי נפלא יותר לחירות שלו מאשר חוסר ההצלחה שלהם לגזול ממנו את חג החירות. אז אנחנו נתחיל ונלמד מה זה ליל הסדר, איך חוגגים אותו, מהם המרכיבים היסודיים שלו. צריך לזכור דבר ראשון, היסוד הראשון, ליל הסדר זה חג המשפחה. חג הפסח זה חגה של המשפחה היהודית. קחו לכם איש, שא לבית אבות, שא לבית. מדוע? משום שההבדל הבולט ביותר בין היהודי למצרי היה בעניין טוהר המשפחה. המצרים היו שטופי זימה. המצרים היו, משפחותיהם היו מעורבבות, ואילו היהודים יצאו למשפחותיהם, שבטי יעדות לישראל. וכך אומר מהר"ל, שזה היה היסוד שבו נבדל העם היהודי. ובאמת, הדלאי למה, שנמצא בגלות בארצות הברית כבר קרוב ל-40 שנה, פגש קבוצה של נופשים יהודים שנפשו ליד ההר ששם הוא מסתתר. מתבודד. הוא אמר לו, אתם נמצאים אלפי שנים בגלות, ואני נמצא כמה עשרות שנים בגלות, ואני יודע כמה שזה קשה. מה שימר אתכם? וניסו המנהיגים היהודים הללו, זה אומר בכו וזה אומר בכו, עד שבסוף אישה אחת אמרה, הסוד זה המשפחה היהודית. כל העמים האחרים בעולם בנו את המרכז שלה, את המהות שלהם סביב מרכז תרבותי ורוחני. ומי שהתנפץ המרכז, התפזרו לכל עבר. לעומת זאת, העם היהודי בנה את המרכז שלו סביב המשפחה. במשפחה יש הכל. יש מלך ויש מלכה. יש כהן גדול ויש שכינה. הכל יכול לפרוח משם, והכל יכול חלילה ליפול כשהיא נופלת. כשאתה שם משפחה יהודית אי שם באיזושהי פינה בעולם, יש לך שורש ליהדות שלמה לפרוח. ולכן בחג הזה, שהוא חג התייסדות האומה היהודית ובשורתה לעולם, הוא חג המשפחה. יושבים ביחד, סביב השולחן, יושבים כל שבת, אבל בדרך כלל מקובל בפסח, שמגיעה המשפחה המורחבת גם כן, כל דכפין יתה ויכול, מביאים אורחים, וגם אנחנו התכנסנו פה, משפחה מורחבת של ידידים, שמכירים מהזדמנויות קודמות, לנסות ולחוג את חג הפסח בערב פסח. מוריי ורבותיי, לפני שניגש לעיצומו של הסדר, אני רוצה לתקצר את ענייני החג. בתמצית, מה קורה בלילה הזה? בלילה הזה יש כמה מצוות שהם המסגרת הכללית. בראש ובראשונה ניקינו את הבית מן החמץ, והבית הזה נראה שכבר נוקע לגמרי מן החמץ. אין חמץ, בל ייראה ובל ימצא. על העניין הזה יש סיפור חסידי מאוד יפה, שרב לוי יצחק מברדיצ'וב בערב פסח אחרי חצות שלח את השמש שלו לבקש לקנות חמץ אצל היהודים. וכל יהודי שהוא פנה אליו נעלב, בערב פסח אחרי חצות, בזמן איסור אכילת חמץ, אצלי חמץ. לאחר מכן הוא שלח לאותם אנשים לבקש טבק. הממשלה הרוסית אסרה אז להביא טבק, ובכל מקום שהוא הגיע הוא מצא טבק כאוות נפשו מתחת. פה, מתחת, שם, בצורה כזאת, בצורה אחרת. הוא פנה אל האלוקים ואמר לו, ריבונו של עולם, כמה שוטרים יש לצאר הרוסי כדי לשמור את הגבולות? ואילו עונשי, אילו אמצעי ענישה וחוקי ענישה קשים הוא חקק למי שמבריח טבק. ובכל זאת כל אחד יש לו טבק. ואתה אמרת, בא לי רב, בא לי מצא, ולא שמת שוטרים, ולא בתי סוהר, ולא משטרה, ושום יהודי לא מחזיק קמצוץ של חמץ בהגיע זמן האיסור. זה היה לפני. כשמגיעים ליל הסדר כבר אין חמץ. ואנחנו בליל הסדר יושבים כבר עם מצוות החג. המצווה הראשונה שעל שמה נקרא החג, חג המצות, זו מצוות אכילת מצה, שהיא מצווה מדאורייתא גם בזמן הזה. גם בזמן שאין בית המקדש קיים. עוד מצווה מדאורייתא שיש לנו בזמן הזה, זה מצוות סיפור יציאת מצרים, שזה למעשה תופס את עיקר הערב. הבן שואל, והאב משיב, ומתחילים לספר את מה שעבר עלינו, ואנחנו נגיע לזה יותר ברחבה בהמשך. מצוות קורבן, אכילת קורבן פסח איננה מתקיימת היום, וכנגדה אנו נאכל בסוף הסדר את המצה ששומרים לאפיקומן. ומכיוון שאין פסח, גם אין פסח, מלא אין מצוות אכילת פסח היום, גם מרור שאוכלים אותו איננו מדאורייתא, והוא מדרבנן, כי מרור מדאורייתא חייבים בזמן שיש בית מקדש בפסח, אבל בכל זאת אוכלים מרור כתקנו מדרבנן. ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות גאולה, איזה לשונות גאולה? אתה יודע? כנגד מה ארבע כוסות? והוצאתי?
והפלתי וגואלתי.
ולא כך. שם בכל. והוצאתי אתכם מתחת שיבוד מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, אלה ארבעת השלבי הגאולה, והבאתי אתכם אל הארץ, ויש דעות שכנגד הלשון החמישית גם שותים כוס חמישי. בדרך כלל לא שותים חמש כוסות, והכוס החמישית זה כוסו של אליהו הנביא, בשביל לכבודו הבאתי את הגביע היפה הזה. עוד נקודה אחת, זו מצוות ההסיבה. אוכלים בהסיבה, וכשנגיע אנחנו נדגים, זה דבר קצת מסובך, קצת לא מוכר בימינו, אבל בכל אופן זוהי מצווה, ולפי חלק מהדעות, לפי רוב הדעות, מעכבת. יש דעה אחת שאיננה מעכבת, ונגיע לפרטים שלה במקומה. ומכאן נתחיל את ליל הסדר שלנו. ליל הסדר, יש סימני הסדר. יש לכם אגדות לפניכם, קיבלתם אגדות, ובעמוד 9 של האגדות שלפניכם יש לכם פה את סימני הסדר. סימני הסדר, נהוג לומר אותם כל דבר בזמנו, למרות שלכאורה זה דבר טכני שנועד לתת איזשהו שלדה לכל הסדר. בכל אופן, תלו בזה הרבה עניינים. יש פה 15 מילים: קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, קורך, שולחן עורך, זה מילה מצורפת משתיים, צפון, ברך, הלל ונרצה, ואנחנו נסביר אותם בפירוט כל דבר בזמנו. יש כאלה שנוהגים גם לשיר את זה במנגינה בפתח הסדר, ויש כל מיני מנגינות על זה. אנחנו לא נשיר את זה עכשיו, אנחנו נמשיך הלאה, ונשיר משהו לליל הסדר עצמו. נשיר משהו לליל הסדר עצמו, ונתחיל ב... מצוות החג. ליל הסדר מתחיל דווקא מארבע כוסות, מסיבה מאוד פשוטה, למרות שארבע כוס, מצוות אכילת מצה היא חשובה יותר, ומצוות סיפור יציאת מצרים חשוב יותר, אבל מכיוון שאנחנו עומדים לאכול ואין אוכלים לפני קידוש, ומכיוון שקידוש זה אחד מארבע הכוסות, לכן ממילא יוצא שאנחנו מתחילים עם כוס ראשונה של ארבע כוסות. מוזגים יין, ולא בעל הבית ימזוג לעצמו, ואף אחד שלא ימזוג לעצמו. אחד מוזג לשני, משום שזה אחד הביטויים של דרך חירות. בני חורין, יש מי שימזוג להם. הוא לא משרת את עצמו, משרתים אותו. אגב, אני את ליל הסדר נוהג במנהגי אשכנז. יש, אין... זמן בעולם שיש כל מיני מנהגי עדות. במקום שאני יודע, ויש מעט מקומות שאני יודע על מנהגים שונים, אני אזכיר. רוב המקומות אינני יודע. צריך לבדוק כל אחד את מנהגי עדתו. כשיהיו הבדלים הלכתיים ויש מעט, אני אזכיר. אולי אחד מרכזי. אבל בסך הכל עיקרי הדברים הם אותו דבר, ואנחנו, בכל אופן, אני יכול לעשות רק את מה שאני יודע. הבגד שאני לבוש, כפי שאתם רואים, זה בגד שבמנהגי הספרדים לא נהגו ללבוש אותו בליל הסדר, והאשכנזים נהגו. הבגד הזה אני לובש אותו שלוש פעמים בשנה, בראש השנה, ביום הכיפורים ובחג הפסח. לבגד הזה קוראים קיטלי. ולמה לובשים בגד לבן בחג הפסח? אז יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שזה בגדי מתים, יש עניין של להזכיר את חורבן בית המקדש, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זה גם העניין של הביצה שהיא מאכל אבלים. להזכיר את האבלות, להזכיר את ירושלים לראש שמחתנו. והסיבה השנייה, משום בדיוק להפך, משום שבגד לבן הוא דווקא בגד של כהן גדול ביום הכיפורים, שנכנס לפני ולפנים, הבגד החגיגי ביותר, המפואר ביותר, וזה הבגד שאנחנו מייחדים לליל הסדר. עכשיו, מוזגים כוס ראשונה דרך חירות, ואומרים את קידוש היום. עם שבת, אז מקדימים לקידוש יום השישי, אם לא שבת מתחילים מיד, הנה קידוש היום מופיע בעמוד 10 אצלכם באגדות. אם זה שבת מתחילים ביום השישי, ואם לא אז מתחילים בברכת בורא פרי הגפן. כמובן יש ניגון, כן, מיץ ענבים יוצאים מדי חובה כמו ביין. אני מיד אגיד מילה על היין של ארבע כוסות. נכון, מיץ ענבים יוצאים מדי חובה, מיד נגיד מילה על היין של ארבע כוסות. קידוש, יש לזה את הניגון שלו. איך הניגון של נוסח אשכנז שאנחנו אומרים? אולי אני רק אפתח. קידוש בדרך כלל אומרים בעמידה, למרות שאפשר לומר אותו בישיבה. כל השנה אחד מחזיק כוס וכולם שותים מכוסו. בליל הפסח גם את הכוס של קידוש מוזגים לכל אחד. יש מקומות שנהגו שאת הקידוש אומרים כולם ביחד, וכך נהגו בביתנו. ברוב המקומות לא נוהגים כך, אלא אחד אומר את הקידוש וכולם יוצאים, ואף על פי כן לכל אחד כוס, וכל אחד ישתה רוב כוס, משום שזה אחד מארבעת הכוסות. ואז כשמתחילים את הקידוש, כמובן מוזגים את הכוס, ממלאים אותו יין, ו... סברים, מרנן, רבנן ורבותיי, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ובהמשך הקידוש, את היסודות הקבועים של קידוש של חג, אשר בחר בנו מכל העם, ורוממנו מכל הלשון, וקידשנו במצוותיו. ומסיימים, מקדש ישראל והזמנים, וברכת שהחיינו. השנה זה לא יום שישי ולא מוצאי שבת, ולכן אין את התוספות המיוחדות לשישי ולמוצאי שבת, ושותים את היין. כמה מילים על היין של ארבע כוסות. כתוב שיעדר, שיהיה לו יין אדום. יש לנו פה יין אדום. אל תספרו לאף אחד שזה קוקה קולה, אבל יש לנו פה יין אדום. וכן, כן, יש גם, אני פשוט מילאתי את הבקבוק הזה. יש גם יין על השולחן, יש יין אדום. לכל אחד כוס משלו. אין עניין, לא, לא עושים את זה בפסח. להבדיל מערב שבת, שאז יש עניין שכל אחד ישתה מכוס של ברכה, אבל מכיוון שאתה שומע כעונה, ואתה החזקת כוס, וענית, וכיוונת לצאת, אז גם הכוס שלך היא כוס של ברכה באותה מידה. זו כוס של ברכה, כי אתה ברכת עליה למרות שלא אמרת. אפשר להתמקם, אפשר לעבור בינתיים, סגרנו את המצלמה לרגע. נשים בנות חורין לא נהגו לעשה, ולכן נשים לא מסייבות. ועד היום את היין, את המצה, אוכלים בהסיבה. כל אכילות המצה וכל שתיות היין, ויש כאלה שנוהגים את כל הסעודה לאכול בהסיבה, וזה באמת קצת מסובך. אין צינור. ובכן, מוריי ורבותיי, כמה מילים על הקערה שלפנינו. קערת ליל הסדר מכילה בתוכה בסדר מסוים את עיקרי הדברים שעושים בליל הסדר. הקערה הזאת שלפניכם, עם הביצה שברכה, מסודרת לפי מנהג הארי, וזה המנהג שברוב תפוצות ישראל מסדרים כך את הקערה. חבל שאני לא הדביקו את הדברים על הקערה, אז אני לא יכול להראות, אבל אני אגיד בעל פה, וכל אחד יוכל לראות את זה בהגדה, את הקערה בהגדה שלכם, בעמוד 8. עמוד 8 יש את הקערה, יש לכם פה את הסדר. זרוע, מה זה זרוע? זרוע זה זרוע של תרנגולת במקרה הזה. זה איזה חתיכת בשר שיש בעצם. זרוע מצד ימין וביצה מצד שמאל. בין שתיהם יש מרור, ובצד ימין מתחת לזרוע חרוסת שמורכבת מכל מיני פירות שנמשלו להם, שנמשלו בני ישראל להם, תמרים, תפוחים, יין, קינמון. ובצד שמאל מתחת לביצה הקרפס, ומתחת להכל חזרת. זוהי הקערה של ליל הסדר שמכילה את ענייני החג המרכזיים. סביב הקערה הזאת יש הרבה מאוד רמזים בסוד ובקבלה, לא ניכנס לדברים האלה. נמשיך הלאה. אחרי כרפס בא יחץ. לוקחים את המצה האמצעית ובוצעים אותה לשניים. מוצאים אותה בשניים, ולמה מוצאים אותה לשניים? משום שהמצה נקראת לחם עוני, ואת אחד, את המצה הזאת ואת המצה הזאת נשתמש בהם בשני החלקים לקיים מצוות אכילת מצה. אחת נקיים מצוות אכילת מצה, בשנייה נקיים מצוות אפיקומן. שתי חתיכות המצה הללו נעשות לפרוסות כדרכו של אני בפרוסה. אני אין לו אפשרות תמיד לקחת לחם שלם, ולכן גם את הפרוסות הוא לא זורק, גם את הפרוסות הוא שומר. ניצולי שואה יודעים את זה היטב, עד כמה כל פרוסה של לחם יכולה הייתה להציל חיי אדם, ולכן אנחנו פורסים את המצה. אבל מכיוון שצר בכל זאת לחם משנה, לכן שמנו פה שלוש מצות, שלא כמו כל שבת שתיים, כדי שגם אחרי שפרסנו את המצה יישאר לנו לחם משנה. יש עוד הרבה רמזים על זה. יש המצה אחת כנגד כהן, מצה שנייה כנגד לוי, מצה שלישית כנגד ישראל. אחרי שחצינו את המצה האמצעית שהיא כנגד לוי, אנחנו מודדים איזה חלק יותר גדול. אז באמת מספרים אצל אחד מגדולי האדמו"רים, כי את החלק הגדול אנחנו צריכים לשמור לאפיקומן. החלק הגדול זה כנגד קורבן פסח, הקטן נשאר פה לקיים מצוות אכילת מצה. אז מספרים שאצל אחד מגדולי האדמו"רים יצא לו שני חלקים כמעט שווים, והתחילו למדוד את זה. כן? אז הוא אמר האדמו"ר, גדול שצריך למדוד עם את גדלותו, הקטן גדול ממנו. כן, זה קצת אקטואליה להיום. איך שלא יהיה, אני צריך למדוד ולחזור ולמדוד ולחזור למדוד, אז שניים אותו דבר. איך שלא יהיה, במקרה שלנו אין בעיה. הגדול הוא גדול והקטן הוא קטן, אז את הקטן אנחנו מחזירים למקומו לקיים מצוות אכילת מצה, ואת הגדול אנחנו מטמינים לאפיקומן. וכאן יש הרבה מנהגי עדות. בהרבה קהילות ספרד נהגו לקחת את האפיקומן, לקשור אותו, לשים אותו על, על, על הגב, ובחלק מהקהילות אפילו היו לוקחים ילד, שולחים אותו החוצה, הוא היה דופק בדלת, שואלים אותו מאיפה באת? אז אמר, ממצרים. לאן אתה הולך? לירושלים. מה אתה מביא? מצא. וכך היו ממש עושים הצגה במרכאות של יציאת מצרים. בשאר קהילות ישראל לא נהגו את זה, אצלנו לא נהגו את זה, נהגו לקחת מפה, היום כבר יש שקיות מיוחדות כאלה רקומות של אפיקומן, ואת זה מטמינים לאפיקומן. אז כתוב בגמרא, רבי אליעזר אומר, חוטפים מצות כדי שלא ישנו הילדים. הפשט בגמרא זה שממהרים לאכול את המצה לפני שהילדים ירדמו, אבל על החוטפים מצות נוצר מנהג שהילדים, מה עושים מאפיקומן? מחביאים אותו. למה מחביאים אותו? כדי שמה לא יקרה? מה אתה תעשה עם אפיקומן בליל הסדר? אתה יודע מה תעשה? הוא לא רוצה לגלות לי. מה עשית שנה שעברה עם אפיקומן? אתה לא זוכר?
לא.
גנבת אותו? כן? הוא לא זוכר.
הוא היה קטן?
אז לכן הוא פה, הוא ילמד. כן, כן. אז הילדים נוהגים לקחת אותו ומחביאים אותו בדרך כלל מאחורי הכרית, והילדים גונבים את זה ומחביאים את זה, וזה מחזיק אותם ערים עד סוף הסדר כמעט, שאז צריך לאכול את האפיקומן, כי את האפיקומן אוכלים ממש סמוך לסוף הסדר, והם מוכרחים להיות ערים בשביל להביא אותו בחזרה, ואז בדרך כלל מודדים את הילד, מה הוא באמת רוצה. כל ילד נמדד לפי משאלות ליבו, אז רואים מי הוא הילד. מי הוא הילד. איך שלא יהיה, היה לי סדר אחד שאני חזרתי מאיזה סמינר בארצות הברית, ממש יומיים שלושה לפני ליל הסדר, ואז הילדות גנבו את האפיקומן וביקשו שאני אבטיח להם שאני לא אסע יותר. הסתדרנו בסוף. התפשרנו, כן.
יש איזושהי סמינית
שבצלחת
מרור
וחזרת,
הם אחד
מתחת לשני
הוא במרכז
הצלחת. ברור, ברור, לכל דבר יש. ודאי, כל הקערה הזאת עשויה במדויק. אבל זה דברים שלא ניכנס אליהם היום, זה דברים עמוקים בעמקי הקבלה. טוב, אנחנו גמרנו את יחץ, כן? אחרי יחץ מתחילה ההגדה למעשה. אז מתחיל סיפור יציאת מצרים. אז אנחנו מתחילים למעשה את מצוות סיפור יציאת מצרים. עדיין לא קיימנו, שמתם לב, אף אחת ממצוות היום בשלמות. התחלנו עם ארבע כוסות, ושאר הדברים הם עניינים באופן יחסי לא מרכזיים. כרפס, יחץ, עניינים פחות מרכזיים, ואנחנו כעת מגיעים למצווה דאורייתא הראשונה שאנו מקיימים הערב, והיא מצוות סיפור יציאת מצרים. מה מטרת מצוות סיפור יציאת מצרים? כל יום הרי מזכירים יציאת מצרים. אבל להבדיל מהזכרת יציאת מצרים של כל יום שמטרתה היא לזכור שיצאנו מצרים, בלילה הזה אנו חייבים להרגיש כאילו אנו עכשיו נמצאים ביציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא עכשיו ממצרים. עכשיו יוצאים ממצרים. ובאמת יש כאלה שמכריזים לפני פתיחת ההגדה, בבהילו יצאנו ממצרים, במהירות יצאנו ממצרים. ואז מתחילים את ההכרזה של הלחמאניה, או אנחנו בעמוד 13 באגדות, הלחמאניה, זה לחם עוני, די אכלו אבהתנה וערד המצרים, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. יש כאלה שאומרים כהלחמאניה, וכשאומרים הלחמאניה או כהלחמאניה, מגלים את המצות ומראים למסובים, הנה, הלחמאניה או כה, כמו הלחם העוני הזה, כזה, אכלו אבותינו כשיוצאים ממצרים. בן גוריון, בנאום שלו לפני ועדת פיל, אמר ככה, לפני 300 שנה יצא אונייה מאנגליה לעולם החדש שקראו לה מייפלאואר. האירוע הזה הוא אירוע מפתח בקשר שבין העולם הישן והעולם החדש. תלך לילד בארצות הברית ולילד באנגליה ותשאל אותו מה הייתה אונייה, כמה אנשים היו עליה, איזה אוכל אכלו, ואילו אנחנו לפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים, אנחנו יודעים בדיוק מתי זה היה וכמה אנשים היו ויודעים בדיוק איזה לחם היו. כך אמר בן גוריון. הוא אמר, אנחנו גם צריכים להסיק את המסקנות. איך שלא יהיה, הלחמאניה, כזה היה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין, כל מי שרעב, יבוא ויוכל. ולמרות שמכריזים את זה עכשיו, כשכבר כל אחד מסודר וליל הסדר, והרבה שאלות נשאלו על זה, את ההכרזה הזאת היו צריכים להכריז קודם, והיו מקומות שנהגו להכריז את ההכרזה הזאת כבר בשבת הגדול. אבל, בכל זאת, אלה שנמצאים כבר איתנו, המשפחה או הרחוקים, האורחים או הקרובים, כולם, כל מי שרעב, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה רוחנית, יבוא ויוכל, כל דצריך, כל מי שמרגיש צורך, יבוא ויעשה את הפסח. השעת האחה, שנה אנחנו פה לשנה הבאה בארד ישראל, אנחנו ברוך השם כבר בארץ ישראל, אבל אנחנו מצפים לארץ ישראל כתקנה על מכונה בשלימותה. והשעת האבדי, אנחנו עדיין לא השתחרנו לגמרי מכל קבלי החומר, מכל קבלי היצרים, ומכל העניינים שבין חורין אמיתי איננו מצטייד בהם. ולכן אנחנו עדיין צריכים לומר את זה עם כל הכוונות. עכשיו אנחנו עבדים, שנה הבאה בעזרת השם יהיה בני חורין אמיתיים. ואז מגיע עיקר ההתחלה של הסיפור, אחרי ההכרזה. מה זה סיפור? סיפור צריך להיות בדרך של שאלה ותשובה. למה? כי מה זאת שאלה? שאלה זה מלשון בקשה. שאלה מעידה על חיסרון. כשאני שואל כלי, פירוש דבר שאין לי אותו, כי אם היה לי לא הייתי שואל. יחץ זה כבר היינו, שחוצים את המצע. חוצים את המצע, זה יחץ. כרפס, יחץ, עכשיו אנחנו במגיד. אנחנו נתעכב כמה רגעים, אבל כמה מילים בכל זאת. מה זה דרך שאלה ותשובה? למה שאלה? כשאני הולך לקנות חפץ, זה לא סימן שאין לי אותו. אישה הולכת לקנות נפה, זאת אומרת שאין לה? אולי היא רוצה שיהיה לה אחד רזרבי, ואולי יש לה כסף, היא החליט לה להשקיע בנפות. אבל אם היא הולכת לשכנה לשאול נפה, אז ודאי אין לה, כי אם היה לה, היא לא הייתה הולכת לשאול. שאלה או שאלה מעידה על חסר הרבה יותר מאשר קנייה. הרבה יותר מאשר קנייה. והוא עדין לגבי שאלה בבחינת question. ואני שואל שאלה אמיתית, אז כשאתה נותן לי תשובה, אז התשובה הזאת תמלא אותי. ומכיוון שהמטרה של יציאת מצרים של ליל הסדר היא לחוש, לא רק לדעת, לחוש, התשובה הזאת, כפי שאמרנו בפתיחה, צריכה להיכנס לעצמות. והגם שהילד ששואל את השאלה, הוא בקי ורגיל, והרגילו אותו, והוא שר את המנגינה והכל, אבל הוא באמת שואל. הוא באמת שואל, כי הוא באמת רואה פה משהו יוצא דופן. זה לא... מי שיש לו בן, בנו שואל לו. אין לו בן, בן או בת, הבן או הבת שואלים, זה אותו דבר.
מי שאין לו ילדים או אין איתו ילדים בשולחן, אז אשתו שואלת. מי שאין אישה, אז אחד מן המסובים, בדרך כלל הצעיר שבהם שואל. מי שעושה את הסדר לבד, אז הוא שואל את עצמו. כי אפילו הכי זה בכל זאת מעורר יותר מאשר סתם להתחיל לומר. הוא צריך להעיר לעצמו שיש פה איזושהי תשובה לשאלה. קיבלת תשובה לשאלה. אתם מכירים את הסיפור על רב חיים מבריסק, שפעם בא אליו כופר ואמר לו, יש לו הרבה מאוד שאלות באמונה. זאת אומרת לו, על כל שאלה יש תשובה. כשהוא גמר לשאול את השאלות שלו, אז הוא אמר, אין לי תשובה אליך. זאת אומרת, מה זה? לא, תראה, השאלות שלך זה לא שאלות, זה תירוצים. למה להתנהג, איך, למה אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג? על תירוצים אין תשובות, על שאלות יש תשובות. ראינו, כשמדברים על שאלה, אז התשובה לא באה כסתם סיפור, אלא היא באה כמסר מחייב וממלא. ולכן אנחנו באמת עם ארבע קושיות, עם המה נשתנה מפורסם, ונתי ישיר לנו מה נשתנה. נתי ישאל את הקושיות.
מה נשתנה?
יותר בקול.
מה נשתנה הלילה? מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות עוד נורך חומץ ומוצר, חומץ ומוצר.
הלילה זה, הלילה זה, כולו מעצור. הלילה זה, הלילה זה, כולו
בכל הלילות אונו אוכלים שאור ירוקות, שאור ירוקות.
הלילה זה, הלילה זה, כולו
אפילו במרוד, אפילו במרוד.
הלילה זה, הלילה זה, שקטי פעמים. הלילה זה, הלילה זה, שקטי פעמים.
שבכל הלילות אונו אוכלים ונגמים ונזורים, ונגמים ונזורים. הלילה זה,
הלילה זה, הלילה זה, כולנו מסובים.
הוא צודק, אני שכחתי להגיד לנתי שאת הקטע הזה שרים ביחד, אז לכן הוא חטף כדי שיתנו לו לשיר לבד. הוא לא ידע שאת הקטע הזה שרים ביחד. זה בכל המקומות את הקטע הזה שרים ביחד. אתה שרת מאוד יפה, אבל יש מקומות ש, ובאמת ככה היה מקובל בתפוצות ישראל, ובאמת הוא בא לפני שנה, לפני שנתיים, מתחילים, אבא אשאל אותך ארבע קושיות. כך מתחילים לפני שמתחילים לשיר את המה נשתנה. ואז האבא בא ואומר, והתשובה היא, עבדים היינו. כשאומרים את, לפני שאומרים מה נשתנה, מוזגים קודם כל כוס שני. למה? כי נטלו ידיים. ובמקום ללכת לאכול, הוא רואה פתאום הולכים לשפוך יין. זה מעורר אותו לשאול שאלה. אחרי, כשמזגו את היין, כשהוא שאל מה נשתנה, כיסינו את החלו, את המצות. כשהוא גמר לשאול מה נשתנה, אנחנו מגלים את המצות, ומתחילים להגיד את התשובה. והתשובה היא, עבדים היינו לפרעה במצרים. ובדרך כלל, אנחנו בליל הסדר, משתדלים להסביר את הדברים באמת לילדים. באמת לילדים. והגדת לבנך, הוא שאל, הוא יקבל את התשובה. מסבירים לו שעבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה, בזרוע נטויה, והעיקר, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, שלא יעלה על הדעת של מישהו שיש מישהו שמסוגל להציל את עם ישראל. מפלגה הזאת אומרת בכו, ומפלגה הזאת אומר בכו, ואדם כזה יכול להציל, ורק הוא יכול להציל, והוא יחזיר את השלטון, והוא יציל את המדינה. הבל הבלים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו נשארים שם. אם הוא לא יוציא אותנו מהמצב הזה, אז חלילה, חלילה, שום דבר אחר לא יוכל לעזור. אם, איך כתוב? אם השם לא שמר בית, שב שקד שומר.
ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים, ומיד שואלת הגמרא, והרי עדיין אנחנו עבדים של כל מיני מלאכים אחרים בגלויות השונות. אבל הוא שאמרנו בהתחלה, מהרגע שהרוח היהודית יצאה לחירות, אין אפשרות לשעבד. במצרים הייתה סכנת הכחדה רוחנית. זאת הייתה הסכנה העיקרית, יותר מהסכנה הפיזית. הסכנה הזאת לא עוד קיימת. יהודים יצאו ממצרים, קיבלו את התורה, ושם נאמר. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. העם היהודי לעולם, לעולם לא יכלה. אומות העולם וחכמיהם עמדו נפעמים מול התופעה הזאת. כמו שמרק טוויין כותב, היהודי, הרומאים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפעה עד שהוא עם הזוהר והם שקעו והרו מן העולם. הרומאים והיוונים באו בעקבותיהם, העלו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נסו ברמה את לפידם לזמן נח, הוא נשרף באש של עצמו ועתיים יושבים בצל ועבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והיום מה שהיה מאז אינו מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין העתה בחישוריו ואירנותו לא כהתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. מאז שיצאנו ממצרים אנחנו באמת בני חורין, וזה תלוי בנו אם נהיה בן חורין, בני חורין, לא בשום דבר מחוץ עלינו. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה לספר ביציאת מצרים. למה? כי המטרה היא לא לספר כדי לדעת, אלא לספר כדי להפנים, לספר כדי לחוש, לספר כדי להתמלא. ואז מגיע המעשה המפורסם, אני שכחתי את האגדות שלכם. אנחנו בעמוד 15, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם, ללמד שאפילו חכמים כל כך גדולים, אפילו חכמים כל כך גדולים גם סיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה. והרבה דרשות נאמרו על זה. אנחנו לא התחלנו את סיפור יציאת מצרים.
נכון, אבל אנחנו עבדים היינו במצרים, אבל אנחנו מספרים פה על מעשה ברבי אליעזר, שזה תקופה אחרת
לחלוטין. מעשה ברבי אליעזר זה לא סיפור יציאת מצרים, זה מספרים לך שאפילו על מה שאמרו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מביאים ראיה. הנה רבי אליעזר ורבי יהושע היו מסובים, הם ודאי היו חכמים, והם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אז מבחינה טכנית פשוטה, יש פה דוגמה לכולנו חכמים, כולנו נבונים, שמספרים, ועדיין לא סיפרו לנו מה הם סיפרו.
אני מבין, אני חושב, זאת אגדה שלי,
שמספרת
את
יד
מצרים.
לא.
מה, עדיין אתה קורא לזה לפני אגדה?
זה עדיין עוד לפני הסיפור עצמו. אנחנו באמצע הסיפור, עבדים היינו זה כבר הסיפור, אבל יש מהלך של הסיפור. זה עצמו לא סיפור יציאת מצרים, זה עצמו סיפור על איך מספרים יציאת מצרים. וגם על זה נאמרו הרבה פירושים. סתם ככה, האגדה זה ספר שאין סוף פירושים נאמרו עליו. לי בבית יש עשרות אגדות עם עשרות פירושים, וזה חלק מהמאות והאלפים הרבים, וכל אחד יש לו עומק משלו ויופי משלו. יש יותר קלים, יש יותר עמוקים, יש בפרדס, בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד. אני הבאתי איתי פה שתי אגדות שאני מאוד מאוד הייתי ממליץ עליהן. האגדה אחת זה אגדה של אליהו כיתוב, שמקראת סדר ליל הפסח. זאת אגדה שפשוט היא בבחינת מועט המכיל את המרובה. יש פה את התמצית של ההלכות, יש פה לקט פירושים נחמד ונעים מסוגים שונים, ויש פה ביאור פשוט השווה לכל נפש ברמה טובה מאוד לכולם. ואני הבאתי איתי את האגדה של הרב גרילק, אגדה ופשרה, שהיא, כמו שהוא כותב פה, מבט על האגדה של פסח ועל משמעותה לחיים העכשוויים. מי שמכיר את האיש ואת שיחו יודע מה הכוונה. אז זה פשוט פירוש על האגדה בצד מאמרים, שמראה עד כמה שהדברים לא חדלו להיות אקטואליים, ממש לאקטואליה של ימינו אנו, בימים אלה ממש. וגם על הקטע הזה, הדרשה המפורסמת היא, לילה זה גלות, יום זה גאולה, עלות השחר, זה עלות הגאולה, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, היו ממש בדור אחרי החורבן, בזמן חורבן בית שני וחורבן ביתר. והם היו מציירים עוד על החורבן, והיו יושבים ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, כבר הגיע הזמן להפסיק עם זה. הגיע הזמן לומר לגלות די, לומר לצרות די, ובאמת לצאת לגאולה השלמה. וזה הזמן לקרוא בקריאה גדולה לזה, כי בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. ועכשיו עוד כרקע לסיפור מה שאתה שאלת, מדברים על ארבעה בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. ארבעה הבנים הללו מבוססים על ארבע מקומות שהתורה לימדה איך לספר יציאת מצרים, איך לענות על שאלות של ילדים. ובעל ההגדה, שהוא חכם קדמון מתקופת התנאים הראשונים, שסידר את הדברים וערך אותם, ליקט את הפסוקים הללו לפי כל סוגי הבנים. כי בליל הסדר כולם מגיעים. יש את החכם, זה שהוא שייך לקטגוריה של אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, אז יש לו שאלות חכמות. הוא כבר שואל בדקויות, עדות, חוקים, משפטים, הוא יודע לנתח. יש את הרשע, זה שבא דווקא, לקנטר. מה העבודה הזאת לכם? עבודה, לכם, לכם ולא לא, אף אתה כעת שיניו. צריך לקיים בו ענק סיל קיבלתו. ויש את השתם, שהוא יודע לשאול, אבל לא יודע לפרט, לא יודע לנתח. הוא אומר, תסביר לי מה קורה. מה זאת? ויש את השאינו יודע לשאול, וכבר דרשו דורשי רשומות שיש פה ארבע דורות של יהודים. יש את הסבא, זה ששמר את הכל וידע את הכל וקיים את הכל, ויש את הבן המורד שיצא בכוח נגד הסבא ושבר את המוסכמות ועזב את הכל בדווקא אחד גדול בטריקת דלת. אז נכד הוא התם, הוא לא מורד, הוא זוכר עוד משהו מסבא, ולכן הוא יודע שיש משהו והוא יודע לשאול. השאינו יודע לשאול, זה כבר הדור הרביעי. הסבא שלו זה הרשע. את החכם הוא כבר לא הכיר. הוא כבר לא ידע כלום. כשבאים ומספרים לו שיש ליל סדר בסגנון כזה או בסגנון אחר, עם לחם, בלי לחם, הוא לא יודע להבדיל בין תחלת לקלה אילן. בשבילו הכל אותו דבר. אותו שאינו יודע לשאול, את פתח לו. ואת פתח זה צירוף מוזר ולא תקני של נקבה וזכר. את פתחי לו. או אתה פתח לו. אבל בא ללמד שמעשה החינוך, החל מאז שהילד הוא עדיין שאינו יודע לשאול, מילדותו הקטנה ביותר, צריך להתחיל את מעשה החינוך בהרמוניה. את פתח, דברו בכל אחד, אל דברו בשני קולות, צריך להיות טון אחד בבית, והחינוך מתחיל מהאימא, זה קודם כל את, אבל גם אתה אל תפרוק עול חינוך מעל צוואריך, וצריכים הילדים לדעת שהבית הוא הרמוניה שמתנהל ביחד, וכולו כסולם המוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. וזה הזמן, זה הזמן שבו מייסדים את יסוד החינוך, את פתח לו. ומתחיל סיפור יציאת מצרים. וכשמתחילים את סיפור יציאת מצרים בעמוד 18, מתחיל סיפור יציאת מצרים, מתחילים בגנות ומסיימים בשבח, וזה מאותה סיבה שמתחילים לשאול ולענות. כי האור תמיד מאיר הרבה יותר אחרי החושך. גם בבריאת העולם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור. גם קבלת התורה, קודם מצרים ומתן תורה. גלות ואחר כך גאולה. כי יודעים להאריך הרבה יותר, לחוש הרבה יותר, אם הדברים באים אחרי שאין. האדם נושם, הוא לא ידע להאריך את זה. אבל אדם שטובע בנער ואיבד את הנשימה, אז הוא יודע נשימה מהי. הוא יודע להודות על כל נשימה. אנחנו מתחילים. מאיפה התחלנו? אל נשכח. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו קרבנו המקום לעבודתם, ומיד אחרי כן בקטע האחרון, ברוך שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, לידו תדע, וההבטחה הזאת היא שעמדה לאבותינו. אתה יודע לשיר? וזה בדרך כלל, כשאומרים והיא שעמדה לאבותינו, מכסים את המצות, וחוזרים ונוטלים את היין ביד, ובדרך כלל שרים את זה בשיר. והיא שעמדה בכל... שעמדה לאבותינו ולנו כל והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ועכשיו ממשיכים בסיפור יציאת מצרים. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. מגדילים, מדגישים את הנס כגודל הסכנות. לבן ביקש לעקור את הכל, פרעה גזר על הסחרים. ואז אתן לכם את המפתח, ובאמת בהגדה של כי טוב הדברים מאוד מודגשים. סיפור יציאת מצרים בנוי בצורה כזאת: קודם כל מתחילים, מצטטים פסוק, ואחר כך מנתחים אותו על פי מדרשי חז"ל. וככה זה הולך עד סוף ההגדה: פסוק וניתוח של הפסוק, פסוק וניתוח של הפסוק עם הפירושים. ופה יש מקום נרחב להגיד הרבה פירושים סביב כל דבר, ובאמת, אבל העיקר הוא להדגיש וללמוד את כל המדרשי חז"ל. למשל, מתחילים שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה, כן? מיד צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו בעמוד 19. ומיד אחרי כן שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם, ומתחילים לנתח: וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, ויגור שם, מלמד שלא ירד להשתקע. במתי מעט, זה הכל פסוק וניתוח שלו. ופה בהגדה של קיצוב תוכלו לראות את זה בצורה מאוד ברורה, וזאת אחת הסיבות שאני ממליץ עליה. היא ארוכה בצורה מאוד טובה, שאדם יכול לדעת במה המדובר. זה לא רצף של מילים שהוא לא ידע בדיוק מה נאמר. הנה, יש את הפסוק, ארמי עובד אבי, פסוק מן התורה. לפעמים זה מהנביא, אבל פסוק. ומתחילים לנתח. כתוב וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. ויגור שם, ניתוח. הניתוח הוא כולו על פי חז"ל. במתי מעט וניתוח. וכן הלאה, וכן הלאה. וכך עד סוף סיפורו של יציאת מצרים. מביאים פסוק, מספרים על העבודות במצרים, על הצעקה שעם ישראל צעק אל הקדוש ברוך הוא, ועל מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, עד שמגיעים ל-10 המכות. אני שוב חוזר ואומר, אפשר לראות באגדות פירושים על כל הדברים הללו. אנחנו בעיצומה של מצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים במסגרת והגדת לבנך, ברצותו מאריך ברצותו מקצר, הנה החכמים ישבו עד אור הבוקר. מכמה שצריך לגמור את אכילת המצה של האפיקומן עד סמוך לחצות, שזה היום בשעון קיץ, של לסדר זה יהיה בסביבות 12:30, אפשר לראות בלוחות את הזמן המדויק. לכן נהגו לא להאריך פה יותר מדי, אבל יש כאלה שאחרי הסדר ממשיכים וממשיכים, וכל ימי הפסח ממשיכים, ולמעשה כל השנה אפשר להמשיך לספר את הניסים הנפלאות. העיקר שהדברים צריכים להיות על הסדר, על 4 כוסות, קוסקוס בזמנו, המצה בזמנה, המרור בזמנו. יש סיפור שמספר שפעם אחת היה אדם אחד חזר מבית הכנסת, הגיע הביתה, אשתו הכינה את כל הציוד, אבל הוא לא ידע מה לעשות עם זה. אומר לאשתו, תלכי לשכן ותראי שמה דרך החלון, הוא תלמיד חכם, הוא יודע איך עושים סדר, אז תלכי לה ותראי איך עושים סדר. הלכה אשתו אל השכן, כשמתקרבת היא שומעת צעקות אדירות. היא מתקרבת, עומדת על קצת האצבעות, היא רואה דרך החלון איך שהשכן עם מקל גדול מכה את אשתו מכות רצח, והיא צועקת. היא חוזרת הביתה, היא כבר יודעת איך עושים סדר, אבל היא מפחדת לספר לבעלה. היא באה הביתה, ובעלה שואלת, נו, איך עושים סדר? היא שותקת. מתחיל להפציר בה, לנסות להוציא ממנה. היא שותקת, היא לא מגלה. בסוף הוא התעצבן, לקח את המקל, התחיל להרביץ לה. והיא צועקת, רוצה, אם אתה ידעת לבד איך עושים סדר, משמע שלחת אותי לראות. יש סדר. אנחנו מתכוונים לסדר של התרוממות רוח, ובאמת החלק של התרוממות הרוח אצל אנשים ברי מעלה זה החלק הזה של סיפור יציאת מצרים. פה אפשר לעשות עניין, פה אפשר להחדיר ההרגשה, תראה מה היינו, תראה איפה היינו, היינו, הנה ויראו אותנו המצרים. בעמוד 22 למעלה, לא לפני כן, בעמוד 21, 20 למטה: ויראו אותנו מצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויש מקום להרחיב את העבודה הקשה שנתנו המצרים. תינוקות שהכניסו בתוך הכתלים, כל יום 150 תינוקות שחטו כדי שפרעו יסוך את בשרו בדמם, לא יתואר גודל הזוועה. ומשם יצאו תהליך של שחיקת האישיות. הרי צריך להבין, עשו מהם עבדים. באושוויץ באו יהודים, לקחו מהם את הכל. נכון את הבגדים? נתנו להם סמרטוטים לפעמים אפילו לא הרבה יותר גרועים מה שהיה להם קודם. אז תשאיר אותם בבגדים שלהם? לא. לוקחים לך את הבגדים. אחד הפשעים הכי גדולים, תמונות משפחתיות. אין. לקחו לך את השם, עשו לך מספר, כי זאת המטרה. אתה לא משהו, אתה כלום, אתה אפס. וגם העבודות, איזה עבודות נתנו להם המצרים? בחומר ובלבנים. לבנות ולהרוס, לבנות ולהרוס. עבודות יזומות, לא פרודוקטיביות. אתה כלום, אתה אפס. אתה... ולאט לאט כשאומרים לבן אדם שהוא כלום והוא אפס, המודעות העצמית שלו יורדת. לקחת אדם כזה שהוא עבד, לעשות מנו מלך, לעשות מנו מלך. והנה כשבני ישראל יוצאים מצרים, באמת תמיד מונים אותם בשמות, במספר שמות. ראה קראתי בשם, ומתוך העם הזה יצאו אלו שעשו את המשכן. כל חכם לב בכם יבוא ויעשו. מאיפה הם למדו את זה? מאיפה הם ידעו את זה? מאיפה הם לקחו את זה? העם הזה של העבדים, שמעולם לא הידע חירות מהי. עם ש-210 צריך לזכור יהודים באושוויץ היו 5 שנים, כולם זכרו את התקופה שקודם. אבל פה מדובר בילדים שנולדו לתוך העבדות, שהאבא שלהם נולד, שהסבא שלהם נולד עבד. איך אפשר בבת אחת לעשות מהם בני חורים? ונעשה, ונעשה, וניצק אל השם. זה היה הסוד, וניצק אל השם. בתוך עומק מצרים, שלא ידעתי את השם, הם ידעו שיש כתובת. את זה הם לא שכחו. וזה היה מפתח להצלה. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ויוציאנו השם ממצרים. אני באמצע עמוד 22, ביד חזקה. וחשוב, גם כן חשוב, אנחנו בסדר ליל הפסח מרבים לספר על המכות שקיבלו המצרים. היום חייבים לדבר על זה, המכות שקיבלו המצרים. אתם יודעים, כתוב, ולכל בני ישראל לא חרץ כלב לשונו, ובזכות זה הכלבים קיבלו, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשלחון אותו. מה הגדלות של הכלב? פשוט הגויים קיבלו 10 מכות והכלבים שתקו. זה באמת נס גדול. היום זה לא היה קורה. היום נס כזה לא היה קורה. מה פשר העניין הזה שאנחנו מזכירים עוד פעם ועוד פעם בליל הסדר את המכות שקיבלו המצרים? זה לכאורה לא יפה. הרי זה גם פסוקים, בנפול או יבחל, תשמח. ואנחנו כל כך רגילים לרטוריקה הזאת של אהבת האדם וכו', כאילו את היהדות צריך ללמד אהבת האדם. צריך לזכור, יש פה דבר נפלא. 7 ימי פסח לא אומרים הלל שלם, ובשביל של פסח לא אומרים הלל שלם, רק ביום הראשון. למה? חזון אומרים, מעשי ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה. המצרים טובעים בים. ומצד שני אנחנו כל כך מרבים לספר. זה מין לתפוס את החבל בשתי הקצוות, ללכת כמו בקרן לייזר על הגבול. מצד אחד אין אנו מגישים את הלחי השנייה, אין אנו נקמנים, בנפול אויבך אל תשמח, ומצד שני צדק צריך להיראות, לא רק להיעשות. למה? משום שאם הוא לא נעשה, אז אוי ואבוי מה קורה אחר כך. אם משאירים את סדאם חוסיין חי, אז הוא מסוכן עוד יותר. כל המרחם על האכזרים סופו מתאכזר על הרחמנים, וזה כלל שאין לו יוצא מן הכלל. אז ההדגשה הזאת של המכות של המצרים לא הייתה כדי לראות, הנה, תראו המצרים מה קרה להם, איזה יופי. לא, זה לא, לא זאת הסיבה. העניין הוא שיש דין ויש דין, יש סדר בעולם. וידעו כל המצרים של ההיסטוריה של העתידה לבוא, המצרים והפלישתים למיניהם, ידעו להם שלפעמים הוא נראה כמתמהמה, אבל סופו לא רק להיעשות אלא גם להיראות. וזאת הדגשה חשובה מאוד בתוך ליל הסדר. אנחנו יצאנו לחירות והם קיבלו מכות. זה בסופו של דבר ייראה לעיני כולם, אצל כולם. זה צריך להזהיר גם אותנו ברמה שלנו, להשתדל להיות יותר טובים. וזה גם כן צריך להיות עוד אזהרה לכל רודפינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין, ולכן אולי מקדימים את זה. מזכירים, למה אני הולך לדבר כל כך הרבה על המצרים שמתו? דע לך, זה לא נגמר. וכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, ולכן חשוב להזכיר, תדעו לכם, הסוף שלכם יהיה כמו המצרים. תדעו לכם, יש תקדים. היו חכמים מכם, וראינו אותם בסוף. ואז מגיעים בעמוד 23 לעשרת המכות. דם ואש, ונוהגים עם האצבע. יש כאלה שנוהגים עם הזרת, אבל שכן ארוך כתוב עם האצבע, להטיף מן היין. דם. לוקחים את הגביע של היין ומטיפים טיפת יין. דם ואש ותמרות אשן, וגם לאחר מכן כשאומרים דם, צפרדע, קינים, כל מכה מטיפים, כמובן אחר כך צריך לחזור ולמלא את הכוסות, כי הכוסות נפגמו. ורבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח עדש באחיו, וזה לא סתם סימנים לזיכרון, אלא הוא מראה רבי יהודה כיצד המכות מסודרות לפי מתודה, שלוש, שלוש ושלוש. שלוש מכות ראשונות, דם צפרדע, כינים היו באדמה, באדמה, דם במים, צפרדע שיצאה מן היאור, וכינים מן האדמה יצאו. הרוב זה על האדמה, חיות, דבר, חיידקים בבהמות, שכים בבני אדם, ובאחיו למעלה, באחיו הרבה במעופפים, חושך בגרמי שמיים, ומכת בחור, ברד, סליחה, גם כן מן העננים, הרבה מן המעופפים, חושך בגרמי שמיים ובחורות, מלאך המוות מגיע גם כן, לא מלאך המוות, קדוש ברוך הוא בעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. ללמד שההשגחה האלוקית שולטת בכל התחומים, בכל התחומים. יש פה גם כן שיעורים, דם צפרדי הקינים זה שיעור שיש אלוקים. אלוהי מצרים היה היאור, האדמה שלהם, דם צפרדי הקינים מן היאור. כשהגיעה מכת קינים, אז המצרים אמרו אצבע אלוקים, החרטומים לא יכלו לעשות קינים בלעתיהם, אצבע אלוקים. והרוב, הרוב, דבר שכין זה כבר השגחה פרטית, כי הרוב ידע להבחין בין מקנה מצרים למקנה ישראל, למרות שהדרים היו ביחד. גם הדבר, שזה החיידקים, ידעו להבחין בין יהודי לגוי, בהמה של יהודי לבהמה של מצרי. צורו מה ההבדל בין חיידקים אז לאנשים בימינו. אז כששאלו מי הוא יהודי, הולכים לשאול את החיידקים. גם החיידקים ידעו מי הוא יהודי, לא רק מי הוא יהודי, אלא גם מי היא בהמתו של יהודי. השגחה פרטית. יש פה דבר מאוד מעניין. פרעה הלך לברר, כתוב, והוא גילה שבהמה אחת של יהודי מתה. בהמה אחת של יהודי מתה. אז הוא אמר, זה לא אפס ליקויים, הוא יקשה את ליבו. והנה לא מת במקנה ישראל עד אחד, כך כתוב, עד אחד לא מת, אבל אחד מת. עד ולא עד בכלל, כמו שבהרבה מקומות בתורה. אז הוא אמר, כך, ויקשה את ליבו. אותו דבר היה במלחמת המפרץ. הרי זה ש39 טילים נפלו ונפלו ולא קרה כלום, למרות שטיל אחד כזה יכול היה להרוג מאות אנשים חלילה, הרי זה פילי פלאים, אבל אחד מת. ובזה האנשים נתפסו. היו כאלה. כי תמיד מותירים איזשהו פתח למי שרוצה לטעות, כדי לא לנטרל את הבחירה לגמרי. והשלוש מכות האחרונות, זה כבר השגחה של בא מלמעלה, הרבה מלמעלה, כפי שאמרנו קודם. עכשיו מתחילים למנות את המכות. רבי אליעזר אומר, מגיע, תסתכלו בעמוד 25 בשורה האחרונה של הפסקה העליונה, אמור מעטה במצרים לקו 40 מכות, ועל הים לקו 200 מכות. רבי עקיבא אומר למטה בשורה האחרונה של הפסקה י' ד' בעמוד 25, אמור מעטה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 50 ו-200 מכות. כל אחד מנסה להוסיף מכות. שואלים למה? שואלים למה? מה יש עניין להוסיף מכות? אז אומרים על זה שכתוב כל המחלה אשר, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אז מלא כמה מחלות יותר שהיה במצרים, אז לא אשים עלינו. זה פשוט פותרים הרבה בעיות פה. אז הוא אומר, כתוב בתורה 10, והוא דורש מתוך דקדוקם של פסוקים 40, 50, 200, 250, כמה שיותר מכות שהיו על המצרים אנחנו חוסכים מהעתיד שלנו. ואז אנחנו מגיעים לסיכום של ההודעה על הניסים. והסיכום של ההודעה על הניסים, בדרך כלל שרים את זה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שבטים, ולא עשה... אני צריך לבן שלי. עוד פעם. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שבטים, ולא עשה בהם שבטים, דיינו. אילו עשה בהם שבטים ולא עשה ולא הם ולא עשה ולא הם דיינו די דיינו די דיינו די דיינו דיינו דיינו. יש סיפור חסידי שהיה, מעשה שהיה באחד, אני לא בטוח שאני זוכר את כל הפרטים, אבל העיקרון, מעשה שהיה שבאחד הנסיכויות בגרמניה שיהודי החצר כמובן תמיד היה המצליח מבחינת כספים וכינו בו, ואחד השרים, אחד השרים מעל בקופת הממלכה וגנב למלך איזשהו תכשיט יקר מאוד ותכשיטים אחד אחרי השני, וכשהמלך התחיל להבחין שזה חסר העלילו על הסוכן היהודי. לא, זה היה סיפור היה אחר, סליחה, סיפור מחדש. לא, לא, סיפור אחר. המעשה שהיה, זה היה מעשה של עלילת דם. הכומר הראשי של הזה היה לקח ילד, ואו שהילד מת או שהוא הרג אותו, החביא אותו באיזשהו מקום והעלילו את זה על היהודי. וכשהעלילו על היהודי שהוא שם את הדם של הזה במצות של פסח, אז באו בליל הסדר לראות דרך החלון של היהודי מה הוא באמת עושה. בדיוק הוא היה בשיר הזה של דיינו, והשם של אותו כומר היה דיינו. ואז הנסיך ששמע את זה